לאור כל מה שאנחנו מדברים, נדמה לי שדיברנו עליה, אבל אני רואה שצריך טיפה לחזור עליה. כל מה שאנחנו אומרים זה לכאורה שהאדם זה מין יצור שיכול להשתנות, יכול לחולל שינויים בעצמו, יכול לבנות את האישיות שלו. איך זה עומד מול גנטיקה? בכלל עם כל המחקרים האחרונים של ה-DNA והגנים, כאילו יש בנו איזה מין מערכת שאני כזה, אני עם תכונות כאלה ויכולות כאלה, כי ככה זה בגנים. כאילו מה קשור פה לעבוד על זה ולתקן את זה? יכול להיות שיש לי תכונה כזאת ולכן אני כעסן או פחדן או שמח או עצוב או חכם או טיפש, בסדר? לכאורה מה זה קשור לכל מה שאנחנו לומדים? אין מה לעשות, זה מה שאני, מה אני יכול לשנות? זאת אומרת, מה היחס בין כל מה שאנחנו לומדים לבין גנטיקה? מה, איך היהדות מסתכלת על גנטיקה בכלל? אז אומר הרמב״ם הלכות דעות, כל הדעות, דעות אצל הרמב״ם כאן הכוונה למידות, כן, זה לא למחשבות, כל הדעות, מידות, יש מהן דעות שהן לאדם מתחילת בריאתו לפי טבע גופו. איך קוראים לזה בעברית מודרנית? DNA, גנטיק. יש לאדם תכונות שהן מטבע בריאתו לפי טבע גופו. זה פשוט נולד איתו, הוא נוצר, תאים התחלקו, ויש מהן שטבעו של אדם זה מכוון ועתיד לקבל אותם במהרה יותר משאר מידות. זאת אומרת, יש לי, אם ייווצרו תנאים מתאימים, אז יופיע התכונות האלה, הכוחות האלה. אם לא, אז הם לא יופיעו. דרך אגב, זה יכול להיות גם מחלות. זאת אומרת, יכול להיות שיש איזה משהו ב-DNA, שגן מסוים, למי שיש אותו, זה פוטנציאל לסכרת. יכול להיות שזה לא יופיע. לא חייב להיות שזה יופיע. טבעו של אדם מכוון ועתיד לקבל אותם במהרה יותר משאר דעות. צריך עוד כל מיני השפעות כדי שזה יקרה, שזה לא יקרה. ויש מהן שאינם לאדם מתחילת בריאתו, אלא למד אותם מאחרים או מעצמו, מתוך מחשבה שעלתה בליבו, או שמע ובא ראוי והנהיג את עצמו עד שנקבעה בליבו. ואת אומר הרמב״ם, אנחנו לא מתכחשים בזה שיש דברים שהם גנטיקה. זאת אומרת, כמה מכם בחרו בגובה שלכם? כאילו, מי מכם בחר להיות בגובה שלו?
אף אחד.
כאילו, זה לא מה שבחרתם בו. או בצבע של השיער שלכם, או בצורה של האוזניים שלכם, או בסדר? זאת אומרת, יש באמת דברים שהם לגמרי גנטיקה. יש דברים שהם לא יודעים בגנטיקה. הם בגנים, אבל יכול להיות שנשפיע שזה יקרה או לא יקרה. ויש דברים שהם לגמרי לא קשורים לגנים, אלא הם קשורים ללמידה, להשפעה סביבתית. המדרש אומר בקהלת רבה, בפרשה ז', שלושה שמות נקראו לאדם הזה. אחד שקראו לו אבי ואמו, אחד שקראו לו אחרים, ואחד שקראו לו בספר תולדות בריאתו. אומר רב עזרא פז'ו בספר בינה לעיתים, מה זה השם שקראו לו אבי ואימו? זה כל מיני הסברים למדרש הזה, זה השם שלו, כאילו מוישלה, כן? אבל אומר רב עזרא פז'ו, זה חז"ל רומזים לנו שיש כאן שלוש דרגות באישיות שלנו. דרגה אחת זה מה שקיבל מאבי ואימו בתורשה, הכוחות הפיזיים, לפי ההורים שלו, ככה הוא. הם מולידים בדומה להם. זאת אומרת, אם אחד נולד ג'ינג'י, כנראה שיש גנים ג'ינג'י אצל אמא שלו, אבא שלו, אחרת אולי נולד ג'ינג'י, וכך הלאה. השם השני, מה זה? שקראו לו אחרים, זה ההשפעה של כל מי שסביבי. למידה, חיקוי, דוגמה אישית, סיפורים, טראומות, לא משנה, כל מה שסביבי משפיע עליי, וזה משפיע על האישיות שלי. והשלישי, מה שכתוב בספר תולדות בריאתו, זה הסגולה הנשמתית, זה הטבע האמיתי שלנו, אם תרצו. כאילו, זה ה... כשאנחנו נחיה על פי התוכנית האלוקית של עצמנו, זה מה שכתוב בספר טבע בריאתנו, שזה יכול להיות מתאים לדברים, לשני הדברים הקודמים, או שונה מהם. בדרך כלל זה לא יהיה שונה מהגנטיקה. זה יהיה שונה מההשפעה הסביבתית. זאת אומרת, אם אדם ג'ינג'י, כנראה שזה לא יסתור משהו בספר טבע בריאתו, שהוא צריך להיות ג'ינג'י וזה בסדר גמור, או כל תכונה אחרת, כן? שהיא גנטית. ואומר המדרש בתנחומה שהשם שהאדם קונה לעצמו הוא הטוב מכולם. זאת אומרת, בשביל זה באנו. יש דברים שלא תלויים בנו, יש דברים שהושפעו בלי שאנחנו היינו אחראים עליהם. זאת אומרת, אם ילד קטן קיבל כל היום סתירות מאבא שלו, מאמא שלו כשהוא היה עד גיל 10, זה בטוח השפיע על האישיות שלו, אם התעללו בו או לחילופין אם התנהגו אליו יפה, אבל זה לא תלוי בו. ידע? עכשיו כבוגר, מהרגע הזה, כל מה שאתה יכול לפעול ולעשות, בשביל זה באת לעולם. זה באמת הטוב מכולם, אומר המדרש בתנחומה. אז באמת, במה שקשור למבנה הגוף, או כל מיני תכונות, אם מישהו נולד עם כישרון מסוים לתחום מסוים, מוזיקה, ציור, לא משנה, או חוסן פיזי, או... אז אין לו כל כך בחירה, יש לו בחירה לנקוט עמדה על מה שיש בו. זאת אומרת, אם מישהו נולד בגובה 2 מטר, זאת אומרת, הוא לא נולד, אבל הוא כן? נהיה 2 מטר. עכשיו הוא צריך להחליט מה הוא עושה עם זה. בזה יש לו בחירה. זה שהוא 2 מטר זה נתון. אוף, כל פעם לקנות בגדים, איפה מוצאים בגדים, ומה אני אעשה, בכל מקום אני תמיד בולט מעל כולם, חבל שנולדתי 2 מטר. השירות שנייה, וואו, זה כיף, תמיד אני רואה יותר טוב, כולם עומדים, לא רואים את הזה, אני רואה מה כל האנשים, או זה דווקא מוצחן ונעד, שחי כדורסל טוב, לא משנה, בסדר? זאת אומרת, אני יכול להחליט מה לחשוב או מה להרגיש על הנתון הזה, אבל אין לי בחירה בנתון עצמו, כן? רשות לכל אדם נתונה, כך אומר הרמב״ם בשמונה פרקים, אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק, הרשות בידו. לחיות נכון, תלוי בך. ואם רצה להטות עצמו לדרך רע ולהיות רשע, לחיות לא נכון, הרשות בידו. כן? האדם יכול לדעת טוב ורע, מין האדם הוא היחיד בעולם, ואין מין שני דומה לו בזה העניין, שהוא מעצמו בדעתו ובמחשבתו, יודע טוב ורע. שאר בעלי החיים זה לא נובע מדעתם. הם מתוכנתים לזה. הנמלה, הכל גנטי כמעט. הפיל, הכל גנטי כמעט. זאת אומרת, אין לו הרבה שיקול דעת ומחשבה והתפתחות ו... לא. יש פה גנטיקה שעובדת. אצל האדם עושה כל מה שהוא חפץ, ואין מי שיעקב בידו מלעשות הטוב או הרע. כן?
אז מה יחס היהדות למשל להתפתחות מדעית שמתחילה להתחיל לשחק עם תחום הגנטיקה וכל מיני דברים כאלה?
לא, לא הבנתי מה שאלה.
מה היחס ליהדות של שינוי גנטיקה ודברים כאלה שכאילו מה... מה היהדות כאילו אומרת על זה שאם אפשר לשנות למשל תכונות נולדות, כאילו מה... דבר ראשון, האם זה בכלל בסדר והאם כאילו...
אם זה טוב זה רע. מה הכוונה? אם מישהו נולד עם איזה תכונה גנטית שתוך 10 שנים הוא יהיה חולה במחלה נוראה ואיומה, ואני יכול לעשות איזה שינוי שהוא לא יהיה חולה, אולי זה מצוין? למדנו כבר, אני חושב שהרב אומר שכל המצאה אנושית זה רצון השם. אלא מה? צריך לדעת איך משתמשים בה, מה עושים איתה. ולא... בגלל שהמצאנו מכונית אז עכשיו ניסע על 200 כמה שנתנגש בכל מכונית אחרת בדרך, תיסע כמו בן אדם, זה דבר טוב. אז אם ניתנו לנו כלים כאלה שאנחנו יכולים להבחן דברים בגנים או ב-DNA, צריך לבדוק מה עושים עם זה נכון, ולא האם זה נכון לקחת בן אדם ולהחליא אותו עם דשא ושיצא בן אדם דשא תינוק חדש? לא, זה חבל מאוד, אחרי יקצרו אותו עם מקצחת דשא ויאכלו אותו. נו, באמת, ודאי שזה לא נכון. אי אפשר שיוולד האדם מתחילת עניינו בטבע בעל מעלה וגם לא בעל חיסרון, כך אומר הרמב"ם. זאת אומרת, זה לא שאנחנו נולדים, מתוכנתים להיות רעים, טובים. אי אפשר שיוולד האדם בטבע בעל מלאכה. הוא נולד נגר. הוא לא נולד נגר. יכול שהוא נולד עם איזה סוג של תכונות או יכולות לעבוד עם הידיים, ויש לו ידיים, קורדינציית עין, יד, עובדת טוב אצלו וכו', וידיים יציבות. יש אחד שידיים שלו חלשות, ואולי הוא לא זה, וכל פעם שהוא מחזיק משהו נופל לו מהיד. אבל זה לא שהוא נולד נגר והוא נולד צנטרן, אני לא יודע מה, אלא כנראה שאדם מהסוג השני לא כדאי לו להיות נגר, ויש עוד בערך מיליארד מקצועות אחרים שמתאימים. אז אף אדם לא נולד בעל מלאכה מן המלאכות, אבל אפשר שיוולד בטבע מוכן למעלה מסוימת או לחיסרון מסוים. זאת אומרת, יש לי פוטנציאל, יש אפשרות. אם אני אפתח דברים אז אני אהיה נגר, או אם אני לא אפתח אז אני אהיה סנדלר, אז אני אהיה בסדר. אז יש פעולות של אחד שהן יותר קלות עליו מפעולות של אחר. והרמב"ם אומר, למשל, יכול להיות אדם שבאופן גנטי יש לו הפרשה יותר גדולה של חומר מסוים בגוף מאשר אדם אחר. בלוטת התריס עובדת אצלו קצת יותר, זה לא שהוא בחר בזה לצורך העניין. עכשיו, זה יגרום לו לכל מיני תופעות. יכול להיות שהוא יותר שמן, יותר עצל, יותר חלש, יותר זיווי כזה, לא חום, אין לו כוח. ואחר שנולד עם בלוטה שעובדת, נכון, עובדת, אז זה ישפיע על האישיות שלו. כל אחד, זה הפוך לשם. זאת אומרת, מי שהבלוטה עובדת יותר, זה יותר כזה. שורף את עצמו. אדם שמסגור נוטה ליובש, אז יותר קל לא לחשוב, אומר הרמב"ם. הלכות הן מעכבות את הזרימה, נקרא לזה, של הנוירוטרנסמיטרים בין הסינפטות. זאת אומרת, אדם שרוצה שהעסק יעבוד כמו שצריך, זה כמו אתה מנסה להזרים חשמל באזור לך, חשמל בורח לצדדים. אומר הרמב"ם, זו תפיסה מעניינת, צריך לחקור אותה, שאדם שיש בו פחות לך במוח, אז המחשבות שלו, התגובות שלו הן יותר בהירות, יותר עובדות טוב, ולכן הוא זוכר יותר טוב, מבין יותר טוב, לעומת אדם שיש לו יותר מדי לך במוח. יותר מדי זה יכול להיות כמו פצפונת, אבל כתוצאה מזה יותר קשה לו לזכור, יותר קשה לו להבין, עובד יותר לאט המוח שלו, כן? אז יכול להיות, זה לא אומר שזה שיש לו לך הוא לא יכול ללמוד, ללמוד, אבל הוא צריך להתאמץ יותר, בסדר? אשרה שיתאמץ, או שיעשה משהו נגד עליך, אם הוא יודע. יכול להיות שהוא פשוט צריך לעבוד, כדי שלא תהיה כל כך הרבה לך. למשל, לא לאכול מוצרי חלב. מוצרי חלב גורמים להרבייה של הלך בגוף. תוכל, תוכל, לא. הוא יזלול כל היום גבינות צהובות וישתה חלב 3 ליטר ביום, ולא יקרה לו כלום. אתה תשתה כוס חלב פעם בשבוע, וזה ישפיע עליך לבד. כן. יש אנשים עם השפעות שונות גנטיות, אבל השאלה מה אנחנו עושים עם זה, בין אם משפיעים על זה ובין אם מנצלים את זה, פועלים עם זה בצורות שונות. ואנחנו צריכים לדעת, יש אנשים שהם נולדים עם קצת הפרשה יותר גדולה של מרה אדומה בגוף, הפרשה של קצת יותר אדרנלין, קורטיזול, זה גורם להם להיות יותר תוססים. זה יכול להיות שהם יהיו מתלהבים ושמחים וכל היום שרים, פתאום עצבניים וכל הם רוצים להרביץ מקום. מה אתה עושה עם זה? אפשר גם להשפיע על המראה הזאת. בבחירה שלנו להוריד קצת מראה אדומה, להוסיף קצת מראה ירוקה, לא משנה, בסדר, לאזן אותה. אבל הוא נולד עם קצת יותר מזה. אז זה מחייב עבודה מיוחדת לפי הגנטיקה שלנו, וזה בסדר. אומר הר"ן, כמו שהגמרא אומרת במסכת שבת, שמי שנולד במאדים, אז אדם שלו יותר תוסס. כאילו, יש לו קצת יותר אדרנלין. הוא יותר ככה. שלא מה הוא עושה עם זה. ליבו חם ורותח. זה יכול יכול להיות שזה יגרום לו להיות אדם ממש ממש מסוכן ורוצח ועצבני וכעסן ו... אבל הוא יכול גם להשתמש בזה לדברים אחרים, להיות אדם שמח ומתלהב ומלא תנועה נפשית שהוא כל היום רוקד ושמח וגורם לכל האנשים סביבו להיות שמחים. הוא יכול להשתמש בתכונות האלה כדי להיות, למשל, אדם כזה יהיה יותר קל אולי להיות שוחט או מוהל או מאשר אדם שהוא אין לו את זה. אז זה לא מחייב אותו להיות משהו, אבל צריך לדעת שיש לנו השפעה גנטית, כן? אי אפשר להגיד שאין לנו איזושהי השפעה גנטית. אי אפשר להגיד, אומר הר"ן בדרשות, שלאדם אין הכנות, יש איזה תכונות שהן מושפעות ממשהו וזה מושך למידות מסוימות, זה יכול לגרום, כן? אז התכונות של ההורים עוברות ונמשכות בזרעם, מה שנקרא היום מחלות גנטיות. כמעט תמיד היום כשאלה של מישהו איזו מחלה משמעותית, מיד שואלים אותו, יש במשפחה מישהו? זה לא משנה אם זה התקפי לב, מיגרנות, סרטן, שחפת, סכרת, לא משנה. בסדר? אתה בא לרופא, מי במשפחה יש לו שרדת? לא, מה אכפת לך במשפחה שלי? לא, אני, אתה באת אליו. לא, כי הוא רוצה לברר האם זה עובר בתור. עכשיו, למה זה חשוב? כי אולי בכלל זה לא המחלה שחשבים. אם כבר יש במשפחה קריירה של איזה מחלה, ואתה בא עם סימנים של המחלה, יכול להיות שיש לך אותה. אבל אם לא, למשל, יש מחלה שגורמת להפרשת יתר של קורטיזול בגוף, בסוף זה, יש פנים כאלה בצורת זאב, זאב. מחלה של אוטואימונית, מחלה לא קלה ולא טובה ולא... אבל אם יש מישהו במשפחה הזה, אז אומרים, אחד בא עם סימנים כאלה, זה... אבל זה לא חייב להיות. זה יכול להיות שפשוט בלוטת התריס שלו עובדת יותר מדי, שהוא לוקח הלטרוקסין, הורמון שהבלוטה מפרישה בכמות גדולה מדי, וזה גורם להפרשה יותר גדולה של קורטיזול, והסימנים החיצוניים זה כאילו, יש לו, אין לו את המחלה. אם אין אף אחד במשפחה עם מחלה כזאת ולא היה, עצור, לא בטוח שפה. אז אומר הר"ן בדרשות, יש מחלות שנקראות חולאים ירושיים. זאת אומרת, זה עובר, אבל זה עדיין לא מכריח אותנו להיות צדיקים או רשעים או עם מידות טובות או עם מידות רעות, או ממש לא. אנחנו יכולים לעבוד על זה, וגם יכולים לדעת שיכול להיות שיש לנו השקעה יותר גדולה כדי להתגבר על המחלה הזאת, וזה חלק מהתיקון שלנו. דבר ברור וידוע הוא, אומר הר"ן בדרוש חמישי בדרשותיו, כמו שהלכות פועלות במידות. מה הכוונה? נגיד אם יש למישהו הפרשה של מראה שחורה, כל מיני נוירוטרנסמיטרים כאלה שגורמים לו להיות יותר עצוב מאנשים אחרים, אין לו כוח, אולי הוא יותר כפייתי, כל מיני תופעות של מראה שחורה, של חומרים כמופרשים וגורמים לנו לתופעות האלה. גם להפך, ככה מידות פועלות על הלכות. זאת אומרת, אם אתה תעשה דברים ותשנה הרגלי חשיבה והרגלי הרגשה, זה ישנה את ההפרשות שיש לך בגוף, את הנוירוטרנסמיטרים שלך, את ההורמונים שלך. זה הולך לשני הצדדים. אז מי שנולד עם הפרשה מסוימת של מלטונין בגוף קצת יותר, אז הוא עייף כל היום. בסדר. נו, אז בוא תתחיל לרקוד, אומר רב נחמן, תשמח, תקרא דברים מצחיקים, לא יודע, תראה צ'רלי צ'פלין, לא יודע, קיצור, זה ישפיע על הפרשה של אדרנלין שיתגבר על המלטונין, אתה לא תהיה כזה מסכן. אז זה שיש למישהו גנטיקה זה עוד לא חותמת, גמרנו, עבוד, הוא צריך להיות כעסן, או הוא צריך להיות פחדן, או הוא צריך להיות, אני לא יודע מה, ממש לא אומר הר"ן. זה לגמרי תלוי בנו. דרך אגב, יש היום תחום שלם במחקר שממש עובדים על זה. יש איזה ביולוג, פרופסור לביולוגיה, שהממסד הרפואי ממש כועס עליו, כי הוא מקלקל את האמירה שאדם זה סוג של קוף מתוכנן. הוא לימד ביולוגיה הרבה שנים, הוא מומחה עצום במבנה התא ובדי.אן.איי, וזה המומחיות שלו. ובאיזה שלב הוא התחיל לחקור מה הוא רואה שיש אנשים עם DNA כאילו ממש דומה זה עם אותם גנים והם אחרים. התחיל לחקור והוא גילה את תופענו במוזר. הוא גילה שהמחשבות שלנו משנות את הגנים, את ה-DNA, את ההופעה שלהם או את ההסתרה שלהם. וזה תחום שלהם. זאת אומרת, בעצם אני יכול על ידי מחשבות ורגשות לשנות את מה שלכאורה כתוב ב-DNA. אז זה תחום שלהם של מחקר. היום כבר הוכח בוודאות שאנשים עם מחלות ממאירות, שהם יותר שמחים, שהם צוחקים יותר, שהם מלאי אמונה, זה לא רק משפיע על איכות החיים שלהם, אלא זה מעריך את החיים שלהם. בלי שום ספק בכלל. זאת אומרת, אדם עם אותה מחלה, אותה דרגה, באים לרופא, הרופא אומר לך שלושה שבועות לחיות. אחד נכנס לדיכאון, מת אחרי שבועיים. השני, הוא אומר, שלושה שבועות, ברוך השם, הוא כולו מלא שמחה, הוא חי עוד 50 שנה. שקרן הרופא. על פי הנתונים, אבל הוא השפיע על המערכות שלו. זאת אומרת, אנחנו יכולים לשנות דברים אפילו מה שנקרא בגנטיקה. ולכן כשאנחנו רואים את הילדים שלנו שהם נולדים או ככה או ככה, לא, מה לעשות? בא פרופסור פוירשטיין, סליחה, אתה יכול לשנות את זה, נכון? ילד נולד עם תסמונת דאון, הוא כאילו לפי הפוטנציאל שלו הוא מאוד מאוד לא מתפקד ולא כלום. הוא אומר, אני אפילו את המוח ככה שיתחיל לתפקד ולהיות עצמאי ולהיות בן אדם, הוא לא יהיה איינשטיין כנראה, אבל הוא ישתנה לגמרי. אני יכול לשנות את הדפוס הגנטי. עלו והצליח.